בסדר, אז הנושא של הפרק השני היה הטעם של הגלות. פרק ראשון הגדרנו מה זה גלות, ושגלות היא הראיה לגאולה. פרק שני עסקנו בשאלה מה גורם לגלות, למה עם ישראל מגיע למצב של ריבוי חטאים, ולמה הוא מגיע לגלות. בפרק שלישי המהר"ל מתקדם עוד צעד אחד קדימה. וכבר, כמו שנראה, בואו נתחיל בדבריו עצמו. יש לשאול, אחר שהתבהר הטעם למה נמצא בישראל יותר היצר לחטא, היה פרק שני, אבל יש לתת סיבה למה היה נמצא חטא העבודה זרה יותר משאר החטאים. אז זה הנושא של הפרק השלישי. מבין החטאים, אומר פה אמר על, בעיקר על בית ראשון, החטא המרכזי לאורך כל תקופת התנ"ך שרואים, שזה היה ההתמודדות המרכזית של עם ישראל, היה החטא של עבודה זרה. חטא העבודה זרה הוא גם מאוד משמעותי ומלווה את כל דברי הנביאים, והוא גם מרכזי, עשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מאוד מאוד מרכזי בעבודת השם של עם ישראל, וגם התמודדות שהיה קשה לעם ישראל לאורך כל הדורות. נראה לפי איך שמהר"ל יבהר את הדברים, שגם ננסה להבין מה השורש הרוחני של חטא עבודה זרה. ממילא נראה שגם אם הוא שינה את צורתו, כן, כבר לא, אין בו את אותם היבטים מעשיים, אבל ודאי מבחינה רוחנית, הסוגיה של עבודה זרה היא מאוד מאוד חיה וקיימת. כן, חז"ל אומרים, יהודי, כן, איש יהודי, כן, קשור לפורים, ראש חודש אדר, איש יהודי, יהודי זה כופר בעבודה זרה. היהודי של מרדכי היה בעמידה שלו נגד עבודה זרה, שהמן היה לו כזה פסל על עצמו, איש יהודי, כן, אבו את הגאווה היהודית. והמהר"ל פה בפרק ינסה להתמודד ולברר את הסוגיה הרוחנית הזו של עבודה זרה, למה היא החטא המרכזי שאיתו עם ישראל התמודד לאורך הרבה הרבה שנים, ונמצא בחזית משמעותית מאוד של היכולת שלנו כן לקיים את עצמנו, את המדרגה הרוחנית של עם ישראל. כדרכו המהר"ל מתחיל במדרש. מדרש בפרק חלק, כן, זה פרק בסנהדרין, פרק 11 במסכת סנהדרין, שעוסק הרבה מאוד במדרשים, הרבה בענייני העולם הבא, בעניינים עתידיים, גאולה וכו'. ובפרק חלק, רב אשי מוקי השלושה מלכים. רב אשי לימד בישיבה שיעור על שלושה מלכים. זאת אומרת, היה שיעור תנ"ך שבו רב אשי עסק בשלושה מלכים היותר, קרא לזה, חוטאים או יותר מחטיאים את שהיו לעם ישראל בתקופות התנ"ך, כן, בעיקר במלכות ישראל, שהייתה מלכות לא פשוטה. ותוך כדי השיעור, או בסיום של השיעור, אמר להם רב אשי, כן, שיעור התנ"ך בישיבה, אמר, למחר נפתח בחבריה. זאת אומרת, רב אשי רצה להגיד להם שמחר השיעור הבא יעסוק במנשה, במלך מנשה. אבל הוא אמר איזה ביטוי כזה טיפה ככה מזלזל, הוא אמר, מחר נפתח בחברנו, חברנו מנשה. כן, כי מנשה היה אחד המלכים היותר קשים, כן, שהכתיבו את עם ישראל, הרבה לחתור, אני חושב שכתוב יותר מכל מלכים שהיו לפניו. ושם רואים בפסוקים שדווקא בתקופת מנשה גזירת הגלות, שם היא קיבלה כבר את התוקף הכי חמור שלה. ולכן ככה רב אשי אמר, כך בלשון קצת מזלזלת, כן, מחר נפתח בחברנו מנשה. ככה הוא אמר להם בישיבה, וזהו, התפזרו, הלכו לאיש לביתו, ורב אשי הולך הביתה, ובלילה רב אשי הולך לישון, ומי מגיע לבקר אותו? מנשה. כן, מין מפגש מעניין כזה של דור של תורה שבכתב ודור של תורה שבעל פה. זה מדרש מאוד, מאוד נדיר בהקשר הזה. אז מגיע מנשה המלך, כן, לרב אשי, מגיע אליו בחלום. אתה מנשה, איתך זילי בחלמה, התגלה לו בחלום. אומר מנשה לרב אשי, חברך וחברי דאביך קרית לן? מה, אתה קורא לי חבר שלך, חבר של אבא שלך? כאילו, מה אנחנו, זאת אומרת, קורא לי ככה בלשון זלזול? ככה הוא מתחיל איתו את השיחה, ואז אומר לו מנשה, מאיכי בית למשרי המוציא? מנשה ככה רוצה להראות לרב אשי ככה שהוא לא, הוא לא אדם קטן, הוא רוצה ככה להתקיל אותו. אז הוא שואל אותו שאלה הלכתית, מאיכי בית למשרי המוציא? מאיפה צריך לבצוע בברכת המוציא? זאת אומרת שאתה מברך על הפת ברכת המוציא, איזה מקום בפת אתה צריך לבצוע את הלחם ראשון? אומר לו רב אשי, אמר לי, לא ידענה. הוא לא ידע את התשובה. רב אשי לא ידע את התשובה שמנשה שאל אותו. אמר לי, אומר לו מנשה, מאיכה דבית למשרי המוציא לא גמרת. מאיפה להתחיל לבצוע את הפת בברכת המוציא אתה לא יודע. וחברה קרית לן, ואתה קורא לי חבר שלך? זאת אומרת, בוא תרגיע, תראה שיש דברים שאני, כן, אני מראה לך שאתה לא יודע, דברים שאני כן יודע. אז אל תזלזל בי, כן, אתה קורא לי חבר שלך? אמר לי, אומר לו רב אשי, גמרא מי הוא גמור, תלמד אותי את הדבר הזה, גמרא, כן, גמרא זה ללמוד, תלמד אותי את הדבר הזה, ולמחר דריש נעלי משמיכה בפירקה. מחר אני אדרוש את זה בשמחה, בשיעור, בפירקה, בשיעור. כן, מחר אני אגיד לתלמידים את החידוש בשמחה. תלמד אותי את ההלכה הזאת. אמר לי, מאיך ידקרים בישול? מאיפה שמקדים הבישול? זאת אומרת, המקום הראשון, זאת אומרת, שאופים את הפת, המקום שמתבשל ראשון, שנאפה ראשון, זה המקום שבו צריך לבצוע את ברכת המוציא על הפת. כך הוא מלמד אותו. טוב, רב אשי מתרשם מהדבר הזה, כן? הוא ככה זלזל במנשה, מנשה מראה לו ככה שהוא לא ככה, מראה לו שהוא לא פשוט, לא בן אדם קטן, יודע הלכות אולי אפילו, לפחות בהלכה הזאת יותר ממנו. אז רב אשי ככה שואל אותו, אמר לי, מאחר דחכים עתקו לאי, כיוון שאתה כזה חכם, אני רואה שאתה אדם רציני, אדם חכם. מה הייתה עמק הפלחית ולעבוד הזרה? אז תסביר לי, איך יכול להיות שאתה כל כך חטאת והחטאת את עם ישראל בעבודה זרה? לא שאני רואה שאתה בן אדם כזה חכם, אז תסביר לי. אומר לו מנשה, אמר לי, אי אבית הטם, אם אתה היית שם, הכוונה בדור שלנו, אבית נקית את שיפולי גלימה בשיניך. היית מרים את שיפולי הגלימה ומחזיק אותם בשיניים וראית את הבטראי, היית רץ אחרי עבודה זרה. זאת אומרת, אז היה להם גלימות כאלה ארוכות, היה קשה לרוץ איתם. אז כשרצים, כן, אז היו יכולים ליפול, היו יכולים, אז אם אתה היית בדור שלנו כדי שלא היית, לא טיפול, היית מרים את הגלימה ככה, מחזיק אותה בשיניים, שלא יפריע לך שום דבר, היית רץ אחרי עבודה זרה. ככה אומר מנשה לרב אשי. אתה לא מבין בכלל מה היה בדור שלנו. אם אתה היית בדור שלנו, היית רץ. טוב, למחר, כן, מנשה, כאילו כאן הסתיים המפגש במנשה לרב אשי, בחלום. מגיע רב אשי לשיעור למחרת, לשיעור תנ"ך, אמר להם, אמר נפתח ברבבתא, נפתח באדם הגדול, מנשה. כן, לא התכוון להגיד אדם גדול ואיזשהו חטב בעבודה זרה, אבל משהו ביחס שלו השתנה. הוא כבר לא זלזל לו, כן. כך הוא פתח את השיעור למחרת. זהו, עד כאן המדרש המעניין הזה, ואת המדרש מופלא. כן, אין לנו הרבה דברים כאלה של, כן, מפגשי דורות כאלה. הדור המאוד מאוד לא פשוט של יצרד עבודה זרה, שהשיא שלו מגיע אצל מנשה, שכבר ממש לפני החורבן. נפגש פה עם דור המוראים, כן, נציג דור המוראים, ושיח כזה מעניין. וזה כמובן מציף, דרך המדרש הזה, אמרנו, רוצה להציף את הסוגיה של עבודה זרה. למה רואים שכזה עוצמה כזאת, שמשום לרבה שאתה היית רץ אחריה, להתבונן ביסוד הזה. אוקיי, אז מי כאן אמר? רוצה לומר, כי רבה שהיא היה סובר, כי היו טועים אחר העבודה זרה. ולא היה הדבר הזה משום יצרה מרה שהיה גובר בה, רק בשביל שלא היו חכמים כל כך, ולכך טעו אחר עבודה זרה. והשיב לו, כי דבר זה אינו, כי חכמים היו. רק בשביל שהיה היצר גובר בם, היו עובדים עבודה זרה. ואילו היה הוא באותו הדור, היה רץ אחריה, והבנקית בשיפולי גלימה. אז עוד מעט, בוא נעצור פה רגע, לפני השיפולי גלימה, שזה עוד עניין. קודם כל, נקודה ראשונה, מהר"ל פה מתחיל להסביר לנו מה היה שורש השינוי שנוצר בתובנה של רבשי. רואים שרבשי בהתחלה היה לו יחס אחד למנשה, ולכן הוא גם זיזל בו. אחר כך הוא רואה, הוא אומר לו, חכים את כולה, היי, אתה כזה חכם. זאת אומרת, פתאום הוא מבין שהוא חכם. ואז הוא מבין אחר כך שהוא לא הבין. הוא לא הבין מה גרם למנשה, כן? מנשה צריך להסביר לו שם. הוא מבין אחר כך שהוא לא הבין. זה לא שמנשה לא חטא והחטיא, כן? אבל לפחות, כן, מה הייתה המערכת שגרמה לו לחטוא, שם הרבשי התחדשה לו איזו תובנה. מה התחדש לו? אז בהתחלה באמת, אומר המהר"ל, הוא חשב שלא היו חכמים כל כך. ולכך טעו אחר עבודה זרה, נכון? כי זה גם מה שרואים בלשון שלו שהתחדש לו, חכים את כולי איי, אתה כזה חכם. זאת אומרת, לפני כן, הוא הבין שהבעיה היא בטעות השכלית, בטעות של החוכמה. ולאחר מכן, הוא הבין שלא. דבר זה אינו. זה לא נכון, זה לא, הבעיה לא הייתה בחוכמה, כי חכמים היו. אז איפה הייתה הבעיה? רק בשביל שהיה היצר גובר בם, היו עובדים עבודה זרה. הבעיה הייתה ביצר ולא בחוכמה. ואלה שתי תחנות או, כן, שיכולים לגרום לחטאים. החטא יכול לבוא לידי ביטוי בבעיה בחוכמה, כן? שם יכולה להיות סיבה אחת שיכולה לגרום לחטא, וזה מה שחשב רבשי. וחטא יכול לבוא גם האדם שיש לו חוכמה, אבל יש לו בעיה אחרת, זה היה היצר. הרבה פעמים אנחנו חושבים שכשאנחנו מבינים משהו, כן, יש לנו אותו ברובד של החוכמה, אז ממילא יש איזו ציפייה שטוב, מי שמבין משהו, אז הוא לא אמור ליפול בו. יש בזה לכאורה נקודה נכונה, כאילו זה, גם הרב כותב את זה באחד המקומות, שככל שאדם יבין יותר משהו, אז בוודאי שההבנה אמורה לרומם אותו לניתוק. אם אדם מבין שעבירה מסוימת היא לא טובה, אז זה אמור לנתק אותו. הוא מבין שהעבירה הזאת היא חמורה, היא לא טובה, היא פוגעת בעצמו, היא פוגעת בעולם, היא פוגעת בעם ישראל. אז לכאורה, זהו, גמרתי עם הדבר הזה, אני כבר, זה מאחוריי. אבל מתברר שזה לא כל כך ככה. זאת אומרת, הרבה פעמים אין לנו הבנה שיש פה עוד שלב שצריך לעבור אותו. ברור שההתמודדות הרוחנית וההתרוממות שלנו מעולם החטאים לעולם התיקון, הוא מתחיל מהחוכמה. מתחיל מהחוכמה. אם לא תהיה חוכמה, אז עולם החטא הוא עוצמתי מאוד, ואין לנו את הדרך בכלל לצאת ממנו. החוכמה היא תוקעת יתד בעולם מתוקן. תוקעת יתד בעולם טהור, בעולם אחר מאשר עולם החטא. עולם עליון יותר, טהור יותר, שלם יותר, אמיתי יותר. אבל תקיעת היתד בעולם החכם יותר, בעולם השלם יותר, בעולם הטוב יותר, עוד לא סיימה את התהליך. היא התחילה את התהליך. כמו שאמרנו, אי אפשר לצאת, כן? אדם ששקוע בביצה, כן? הוא לא יוכל לצאת מהביצה אם אין לו איזה נקודת אחיזה מחוץ לביצה. הוא מתחיל לשקוע, הוא מתחיל להחזיק את העצמים שבתוך הביצה יחד איתו, זה לא יעזור לו שום דבר. הוא חייב איזה נקודת אחיזה, איזה חבל, או איזה נקודת אחיזה באיזה ענף, איזה משהו שהוא לא, הוא לא נמצא בתוך הביצה. וזה העולם של החוכמה. עולם החוכמה מאפשר אחיזה בעולם עליון, בעולם שהוא לא, הוא לא שקוע בתוך המציאות הנמוכה. אבל כאן הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שבזה זה נגמר. הנה, זהו, הבנתי את הדבר. כן, הבנתי, אפילו הזדהיתי, הפנמתי. אז איך אני נופל בו אחר כך? זה הרבה פעמים יכול לגרום לאכזבה מאוד מאוד גדולה. כן, אם אני כאילו באמת הבנתי איזה משהו, הבנתי, לא יודע מה, הלכות ללשון הרע, למדתי אותם, הפנמתי גם את הצד הרוחני שבהם, את החומרה שבזה, וגם את ההלכות, ואני יודע, ואני מבין. אם יום אחר כך אני נופל בהלכות לשון הרע, זה מאוד מאכזב אותי. כאילו, מה, אני כבר, זהו, זה כבר אמור להיות כבר שם. וכך גם בהרבה דברים אחרים, אם זה בתובנות באמונה, אם זה בתובנות בין אדם לחברו. אנחנו עמלים בצורה רצינית על עולם החוכמה, אחר כך ציפייה שזהו, ברגע שאני הבנתי משהו, הזדהיתי איתו, הפנמתי אותו, אז לכאורה, זהו, העסק, אז מיילים, אם אדם נופל, אז מה, אתה מזויף כאילו, אתה לא אחד בפה, אחד בלב, אתה לא באמת נאמן למה שהבנת, למה שהחלטת אפילו. אבל ההבנה, ההפנמה, ואפילו ההחלטה, הם לא סוף התהליך. כי הם באים, כמו שאמרנו, לטוע את היתד בעולם החדש, אבל קומת החיים עוד לא נמצאת בעולם החדש. קומת החיים עדיין נמצאת בעולם הקודם. קומת החיים, ההרגלים, היצרים, כן, כל מה שהורגלתי בו, זה שהבנתי משהו חדש, זה עוד לא שינה את קומת החיים. זה עוד שלב, והרבה פעמים שלב מאוד מאוד קשה, גם אחרי החוכמה. לייצר מצב שבו אני מרים את כל קומת החיים אל המדרגה החדשה, זה עוד תהליך. זה עוד תהליך. עכשיו, זה לא אומר שהחוכמה היא לא נכונה, החוכמה היא לגמרי נכונה, הופנמה, הובנה, הזדהיתי, יש הרבה שלבים בחוכמה, נכון? יש, כן, בהתחלה, הבנה מעורפלת, אחר כך הבנה יותר חדה, ולאחר מכן הזדהות וקבלת החלטות. כל הדברים האלה עברתי. את כל התהליכים החשובים האלה עברתי, ואף על פי כן אני עוד לא שם. יהיה לי עכשיו מאבק להביא את קומת החיים לשם. כי קומת חיים היא מערכת שלמה, כן? של רגשות, של צורת התרגלות מעשית, של יצרים, של כל הדינמיקה האישיותית, היא צריכה עכשיו לקבל מדרגה חדשה מתוך החוכמה. עכשיו, החוכמה היא יכולה, וזה עניינה להביא את מדרגת החיים לשם, אבל זה עוד תהליך. אם אני לא אבין שזה עוד תהליך, אני אצפה מעצמי שאיך שאני בחוכמה, אני כבר אמור להיות, זהו, זה גמרנו. העסק, וזה לא נכון, שם עלולה להיות אכזבה מאוד גדולה, שתפיל אותי עוד יותר. אם אני לא מבין שככה הדברים בנויים, בשני שלבים. שני שלבים עקרוניים, כן? החוכמה והרמת קומת החיים, מה שנקרא היצר, כן? מה שהרמה רל פועל פה. יש מקום שבו כבר הבנתי, כן, אומר מנשה לרבשי, הבעיה שלנו לא הייתה בחוכמה. כל התפיסה הרוחנית, האמונית שלנו, היה לנו ברור איפה האמת. אף אחד לא חשב שהעבודה זרה היא באמת האמת של המציאות. ידענו טוב מאוד את האמת. ואף על פי כן, היה יצר, היה כוח חיים אדיר שמשך אותנו לעבודה זרה. כוח חיים אדיר שאיתו לא הצלחנו להתמודד. ותדע לך שזה כוח חיים כזה אדיר, שגם מי שיש לו את החוכמה, כמו אתה רבשי, הרי ברור לך שאתה יודע את החוכמה, את האמת האמונית ואת השקר שבא עבודה זרה, וגם, ואף על פי כן, עוצמה אדירה של כוח החיים הזה, שנקרא יצרד עבודה זרה, היא אדירה, ואיתה לא הצלחנו להתמודד. וזו תובנה מאוד מאוד חשובה, תובנה מאוד חשובה שבכל דבר רוחני שאנחנו רוצים להתקדם בחיים, תמיד יהיה בו את שני השלבים האלה. שני השלבים האלה. מי שירצה להתחיל משלב היצר, אני חייב לשנות את עצמי, לא יודע מה, כמו דיברנו על לשון הרע, לא משנה, זה יכול להיות כל דבר, אני חייבת לשנות את הדפוס ההתנהגות שלי בדבר, אבל לא למדתי את זה. יהיה קשה מאוד לשנות דפוסי התנהגות שאני לא מספיק מבינה למה. אני צריכה להתחיל מהחוכמה, זה בדרך כלל הדבר הנכון לעשות. צריכה להתחיל מהחוכמה, ללמוד את זה, להבין את זה, להזדהות עם זה. בסדר? ולכן ראוי שהתחנה הראשונה בדרך כלל תהיה בחוכמה. אבל החוכמה היא פורצת, היא הפריצה קדימה, כן? כמו שדוגמה כזאת של טיפוס הרים, נכון? אז יש אדם שמטפס הרים, הוא תוקע את הסכין במקום חדש שאליו הוא רוצה להגיע, אבל הוא עוד לא שם, מסת הגוף היא עדיין בקומה תחתונה יותר. אבל אם אני לא אתקס סכין במקום גבוה יותר, אני בחיים לא אגיע אליו. אבל כשתקעתי שם הסכין, זה לא אומר שאני שם. זה אומר שאני קבעתי את היעד והתחלתי להתקבע במקום הזה, אבל עיקר מסת הגוף שלי עדיין, ויש פה שני מאמצים לעשות. א', תקיעת הסכין, לשם אני רוצה להגיע, וזה על ידי החוכמה. ב', הרמת קומת החיים, וזה כבר עבודת השם. זה כבר, כן, מה שנקרא דעת אלוקים ועבודת אלוקים. שזה לאט לאט להרים את החשיבה, את הדיבור, את המעשה, את ההרגשות, את היצרים, לאט לאט לעדן לאותו מקום שהחוכמה כבר נמצאת בו. כן? אולי ניתן לי איזו דוגמה ככה בשפה של בעל התניה, כן? בעל התניה, כן, כידוע, חב"ד, כן, ראשי תיבות, חוכמה, בינה ודעת, זה על פי, על בסיס של פרק בתניה, שמסביר את התהליך הרוחני של חוכמה, בינה ודעת. לא יודע, אולי הזכרנו את זה שם, לא? שמאוד מאוד קשור לפה, למערל הזה. חוכמה, אומר הבעל התניה, חוכמה זה קודם כל איזושהי התנוצצות של אור מעולם חדש, כן? תובנה אמונית חדשה, אתגר רוחני חדש, כן? אני רוצה, כמו שאמרנו, להגיע לתיקון בבן אדם לחברו, אני רוצה להגיע לתיקון באהבת השם, אני מתחיל מאיזושהי חוכמה, איזושהי התנוצצות של הערה רוחנית יותר עליונה. אבל החוכמה היא עדיין כוח, מה הוא קורא לזה, זה איזושהי הערה שהיא מעולם חדש, היא לא מספיק ברורה לי, לא מספיק בהירה לי. לכן החוכמה צריכה לעבור לבינה, בינה מלשון להתבונן, מלשון להבין את הדבר על בוריו. אז אחרי שיש איזו התנוצצות של חוכמה, צריכה עכשיו להיות עבודה מאוד משמעותית של בינה, להתבונן מזה מהרבה זוויות, ללמוד את זה, עד שהדבר לא יהיה רק התנוצצות, אלא יהיה ממש מובן וככה מכל הכיוונים ומכל הזוויות, וכן, יצא מהערפול שלו, יעבור מחוכמה לבינה, לדבר מאוד מאוד מובן וברור, וככה מאוד חד לי, מאוד ברור לי, כן, למה זה חשוב, איך צועדים אליו וכו', זה הבינה. ומהבינה אל הדעת. מה זה דעת? דעת, אומר בעל התניה, מלשון חיבור. זה הבנה שהפכה לחיבור. כמו שנאמר, וידע אדם את חווה אשתו. זה מה הוא אומר, הוא ידע את הנתונים, נתוני ה-IQ שלה, הוא ידע. ידע, הכוונה, היה מחובר, כן, בכל אישותו. אז החוכמה היא צריכה לעבור לבינה, להתברר ולהיות, ואחר כך הבינה צריכה להיות, עוסקים בבינה עוד במבררים, ועד שהיא הופכת לדעת. דעת, אני אומר שם, והבעל התניה אומר שם, תקועה היטב בליבו, שכבר לא ימוש מליבו, כבר הזדה, כבר הפך להיות קומת החיים שלו. ורואים שאלה תהליכים שונים. זה לא, הבנת משהו, אתה חי אותו. לא, הבנת משהו, אבל הבנת אותו מאופל. זאת אומרת, משם צריכה להתבונן וללמוד, ולהתבונן עד שהוא מובן יותר. וגם אז, הרבה הרבה עבודה עכשיו להרים את החיים לשם, עד שזה ממש הופך להיות דעת חיים, והופך להיות דבר שחי בי, ואני כבר מנהל את חיי על פי. בסדר? רואים את התהליכים האלה. אז זה בעצם מה שאומר מנשה לרב אשי. זה שהיה לנו את זה בחוכמה, עוד לא אומר שהיה לנו את זה בקומת החיים. הבעיה לא הייתה בחוכמה. הבעיה הייתה שלא הצלחנו להרים את עצמנו מהעוצמה האדירה הזאת של עבודה זרה שמשכה אותנו למטה. למה היא כזאת עוצמה אדירה? מראה להסביר בהמשך. אבל קודם כל, תובנה ראשונית, כן? הפער הזה, זה בעצם מה שקודם כל רב אשי השתנה לו בהבנה. הוא חשב שהבעיה הייתה בחוכמה, אומר לו מנשה, לא, הבעיה בכלל לא הייתה בחוכמה. הבעיה הייתה ביכולת להרים את קומת החיים אל החוכמה. נכון, יצר באופן כללי שייך למימד העוצמתי שיש באדם. המימד החי, המימד העוצמתי, כשהוא מכוון לדברים רעים, אז הוא יצר רע. כשהוא מכוון לדברים טובים, הוא יצר טוב. לפרוץ ולגדול ולעשות דברים גדולים, אפשר גם בטוב, לא רק ברע. כשזה מכוון אל הרע, אז באמת כל העוצמות האלה מאוד מאוד קשה להתמודד איתם. אבל אנחנו רוצים לדעת שהיצר הוא לא רע במהותו, כן? אלא היצר עכשיו מכוון, אלא רע. יש לנו עבודה גדולה על ידי החוכמה להרים את היצר אל היצר הטוב. הטוב הוא לא פחות יצר מהיצר הרע. כן? זאת אומרת, היצר שביצר נשאר, רק הרע הופך לטוב. זאת אומרת, העוצמות הגדולות שיש לנו באישיות, אנחנו רוצים לשמר אותן, רק לנתב אותן אל הטוב. וללמד עצמנו כמה כשהעוצמות מנותבות אל הרע, הן פוגעות בנו, הן פוגעות בעולם, הן פוגעות בעם ישראל. אז עוצמות החיים שבאנו המכונות יצר, הם דברים טובים. כשהן מכוונות לרע, הן עושות דברים מאוד מאוד עוצמתיים לכיוון השלילי. ממילא, כן, לעובדו בשני יצריך, הכוונה לנתב את הכוחות החיים האלו מהכיוון השלילי, אל הכיוון הטוב, העליון, המשמעותי, המשמח, העוצמתי לא פחות, בעזרת השם. אז הרבה פעמים זה ההבדל בין... קודם כל זה מתחיל באמת מעבודת החוכמה והבינה. האמת שבבעל התניא זה נשמע, זה משמע שמה, שזה ממילאי. ככל שאדם יותר יעסוק בבינה, עוד ועוד ועוד, יגיע אל הדעת. זו תשובה ראשונה. זאת אומרת, ככה משמע בבעל התניא, באותו פרק שהוא עוסק בזה, הוא אומר, על הדעת לא עובדים. דעת זה ביטוי ממילאי. זה קצת כמו אם דיברנו על וידע אדם לחווה אשתו. כשיש קשר, אז איך עובדים על הקשר? איך בונים שזה יהיה קשר של דעת, קשר חזק? לא יושבים וחזקים אותו, אלא בונים את הדרך, את השיתוף, את הדיבור, את העבודת המידור. ממילא פתאום נוצרת איזה דעת כזאת חזקה. אותו דבר כאן, זו תשובה של בעל התניא. זאת אומרת שככל שאדם באמת יתבונן וילמד ויפנים, רק צריך לדעת שזה תהליך. כן, לכן יש דברים שאנחנו נלמד אותם עשרות פעמים ומאות פעמים. וככל שנלמד אותם מאוד זווית ומאוד זווית ועוד, כן? אז ככה לאט לאט אנחנו מפנימים אותם יותר ויותר. כי זה לא שכל, זה שכל שהופך לחיים. ולכן, כן, רבנים גדולים, כן, שרצו להפנים, להעביר מסרים גדולים ועמוקים, כן? הרב ציוד על עיקרי משנתו, היה חוזר עשרות ומאות פעמים. עשרות ומאות פעמים. על אהבת ישראל ועל ארץ ישראל ועל גאולה ועל המון המון יסודות שהוא ראה אותם בתור עיקרי משנתו, היה חוזר עליהם המון המון פעמים. למה צריך לחזור? למדנו את זה. זה לא, למדנו את זה בחוכמה, עכשיו אנחנו לומדים את זה בבינה, ומהבינה אנחנו עוד מפנימים עד שזה יהפוך לדעת, כן? אז זה קודם כל תשובה ראשונה. תשובה ראשונה היא, ככל שאנחנו עוסקים בדברים ולומדים את הדברים, לאט לאט נוצרת הפנמה, נוצרת, כן, הדברים מחלחלים ובונים את קומת החיים הממשית. זו תשובה ראשונה. התשובה השנייה היא, שבאמת יש עבודה גם קונקרטית. זה מה שדיברנו על בעבודת המידות, נכון? הזכרנו את זה, שאנחנו חופרים כאן, זה חופרים את התעלה משני הכיוונים שלה. אז יש לחפור את התעלה מצד התורה והדעה, כאילו החוכמה, הבינה והדעת. וצריך לחפור את התעלה מצד העבודה הישירה על הנפש ועל ההרגלים. ולראות מה, כן, איך אני, כן, מכין את הצד התחתון ומתבונן, איזה הרגלים, כן, זה מה שנקרא יותר מוסר, כן, יש אמונה ויש מוסר, מוסר זה יותר להתבונן קונקרטית, מה, על תיקונים מעשיים שאני צריך לעשות, כן, ולאט לאט לקבל החלטות והתבוננויות, איפה לשפר, כן. אז למשל, אם היינו בדוגמה של לשון הרע, אז מצד אחד אני אלמד על זה ויזדהה עם זה וכו', ומצד שני אני אתבונן בצד המעשי ויקבל החלטות ויראה איזה דברים מפילים אותי, ואיפה אני יכול כאן להתקדם צעד אחד קדימה. כמו שהרמב"ן אומר שם, באיגרת הרמב"ן לבן שלו, ותקום מהספר, תחשוב, כן, יופי, עברת עכשיו איזה תהליך רוחני, אבל לפני שאתה קם שנייה מהספר, תחשוב אולי בצד המעשי, מה אתה יכול לקחת גם בצד המעשי. אני אקרא לחפור את החפירה משני הכיוון. אז באמת בעל התניא יותר מדגיש את הצד של התורה. ככל שנלמד יותר, נפנים יותר לאט, הדברים יחלחלו. והדברים, בעיקר צריך לדעת שהדברים הדרגתיים, כן? זה שלא הבנתי משהו ישר אני. הדברים הם עמוקים, אנחנו נראה פה תובנות רוחניות עמוקות מאוד, שהם, כמו שאמרנו, קומת חיים. אז לקנות אהבת ישראל, לקנות אהבת השם, לקנות ענווה, לקנות שמחה רוחנית. זה תובנות אדירות, כאילו. אז ככל שנלמד אותם יותר, יותר יופנמים בתוכנו, ולאט לאט יהפכו יותר ויותר להיות קנויים וחיים בנו. מצד שני, גם מדי פעם יתבוננו גם בצד המעשי, כן, איפה אפשר לתקן בצד המעשי. בסדר? אוקיי. דעת זה מצב שממילא, זה כבר, בעל התניא אומר, זה כל כך חי בי, ממילא זה, כן, אם אני עכשיו למדתי, לא יודע מה, אהבת ישראל. אז בהתחלה חוכמה, כן, לא יודע, מונח לי, כן, באיזשהו מקום, בגלל הדוגמה האישית שראיתי, בגלל... אהבת ישראל, דבר חשוב, אבל טוב, עובדה שאני עדיין לא מתנהג על פי זה, כן? זה לא שאני עכשיו רואה מישהו תקוע ואני עוצר את האוטו והולך לעזור לו, וזה לא שאני הולך עכשיו כל הזמן לעשות מפעלי חסד, אני רואה שזה... טוב, אז אני עובר לעבוד בבינה. להתבונן, ללמוד על זה, מה זה אהבת ישראל, למה זה כל כך חשוב, מה זה נשמת ישראל, מה זה כל יהודי, ומה זה, כן, אז אני הולך והופך את זה לתובנה שיותר ויותר מובנת לי, עד שהופכת להיות דעת הכוונה, זה כבר זורם לי בוורידים. אם זה זורם לי בוורידים ממילא, שאיפה שכשאני אראה מישהו בצומת, אני כן אעצור לו, או שאני כן אחשוב כל הזמן איך אני יכול לעזור לעם ישראל, ממילא התהליכים המעשיים יקרמו עור וגידים, כי זה מה שחי בך. אז, אז, אתה, אז אתה באמת חי אותו, אז אתה חולם עליו, אתה חושב עליו, אתה מנסה למצוא דרכים מעשיות. הבעיה שזה לא מספיק בדעת שלנו, אם זה יהיה בדעת שלנו, ממילא נמצא לזה גם נתיבים מעשיים. ככה, ככה בבעל התניא שם. מצד שני, אמרנו גם, צריך לפור את הבעיה מהצד השני, הכוונה היא שאם אני עכשיו באמת הפנמתי ואני הרבה יותר חי את אהבת ישראל, מדי פעם אני גם צריך לעשות עצירה ולחשוב על הדברים המעשיים. רגע, איפה אני נותן איזה ביטוי בחיים שלי? האם אני מספיק איזה? אולי אני אקח איזה משהו חדש, אולי אני אעשה איזה שיפור מסוים. כן, גם טיפה, מדי פעם, להסתכל גם בצד המעשי, לבחון את עצמנו בצד המעשי. אבל ככל שנחיל את הדברים, שאיפה שהצד המעשי הוא גם יהיה הרבה יותר ממילאי, יהיה הרבה יותר טבעי. בסדר? אוקיי, אז זו תובנה ראשונה שהמהר"ל מדייק פה, שכן, שרב אשי פתאום מבין שיכולה להיות בעיה בחוכמה, אבל יכולה להיות גם בעיה אחרת. בהפנמה של הדברים, בחיות של הדברים, בדעת של הדברים, וביכולת להרים את תקומת החיים, זה עוד שלב מאוד 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 משמעותי, ואל לנו להיבהל אם אנחנו מוצאים את עצמנו בדברים מסוימים שאנחנו עדיין בשלב החוכמה בהם, ועוד לא בשלב הדעת, ועוד לא בשלב ה... בסדר, זה בסדר גמור, לאט לאט, עוד ועוד, ותפתף, תפתף, ותפתף, עד שהסלע מתרכך כמו בסיפור של רבי עקיבא. כולו נחשב לרע?
כן.
מה, נדבר בהקשר של מנשה?
כן.
כן, אבל נקודת המוצא נגיד, מה רב אשי חשב על מנשה בהתחלה? רב אשי חשב שהבעיה הייתה בחוכמה. זאת אומרת, מנשה פעל רע, מנשה פעל רע. כמו שלא יבוא אליי בחלום בלילה, כן, אבל זה כתוב בתנ"ך. כן, מנשה עשה הרבה דברים, כן, מאוד מאוד קשים. התנ"ך אומר על זה. החטיא את כל עם ישראל בעבודה זרה. אבל נשמתו של מנשה היא נשמה טובה, כמו של כל יהודי. בפועל הוא מוגדר כרגע רשע, ומסתום יקבל את זה עונשים גדולים, כן? זה כרגע מוגדר רע. אבל מה כאן הכל לא רע? בנשמתו הוא לא רע. אז איפה עוד נמצאת הבעיה? בהתחלה סובר רב אשי, הבעיה נמצאת בחוכמה. זאת אומרת, הרבה מהאנשים בעם ישראל עושים רע כי הם פשוט לא יודעים. ואתם לא יודעים איך לממש את נשמתם הטובה, כן? ומה שנקרא תינוק שנשבע, כן? והם לא יודעים איך לממש את נשמתם הטובה, ולכן הם רעים, ממילא גורת עבירה ונכנסים לעולם תרבותי שהוא בא מנאומות העולם, וכן, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הם יודעים את האמת, הם יודעים את הטוב, הם יודעים את הכיוון הנכון, אבל אין להם כוח להתמודד עם עוצמות הרוע שבחיים. בשני הסיטואציות בסוף, יש פה אדם שמודע כרגע, כאדם רשע. אבל האבחון הבעיה יכול להיות פה, יכול להיות פה. זה כמו שאני בא לאוטו, אוטו מכולו נוסע. איפה הבעיה נמצאת? אפשר יכול להיות שהבעיה במנוע. יכול להיות שהבעיה בגלגלים, לא יודע, כן? אז אני אבחן את הבעיה. האם כמה כזה שהוא ידון אותו לחומרה? אנחנו לא יודעים, זה גם לא התפקיד שלנו. אנחנו כן יודעים ששורשו הוא טוב. אם שורשו טוב ואדם הוא רע, יש פה בעיה. איפה נמצאת הבעיה? הוא אומר, הוא אמר, יכול להיות בשתי מקומות. כן? יכול להיות בעיה בהבנה, כן? הוא לא יודע מה זה עם ישראל, בן אדם גדל לגמרי מנותק, הוא לא יודע מה זה עם ישראל, מבחינת התורה זה דבר פרימיטיב, הוא לא, בחיים לא פגש את הדבר הזה בצורה רצינית ואמיתית, אז הבעיה היא בחוכמה, כן? ויכול להיות בעיה אחרת, כן? אני חושב, סתם, אולי אני אומר, המילה מכלילה קצת, אבל שבגדול, היום, זה, אני חושב שזה ההבדל אולי בין הציבור, לא יודע להגיד, טוב, זה סתם אמירה מכלילה. אבל יש כאילו הרבה אנשים שהבעיה שהיא בחוכמה, באמת גדלו כבר לא דור ראשון לחילוניות שגדל על ברכי... אגב, גם מי שעזב את התורה, הרב במאמר הדור מאפיין, שעיקר הבעיה היא בחוכמה, בדור שעזב את התורה, נכון? הוא אומר שם מפורש, שהבעיה היא בשכל, הבעיה היא בחוכמה. אבל הם גדלו אצל משפחות דתיות, אבל הם לא הכירו את החוכמה של התורה, מבחינתם התורה, הם ראו משהו מאוד... מאוד פרימיטיבי, והם לא הבינו את העומק של התורה. אז הרב שם מאפיין שרוב הדור שלנו, עכשיו אני אומר, זה לא אחלה, כאילו כן יש לזה מקור במאמר הדור, שרוב הדור שלנו התרחק מהתורה בגלל בעיה של חוכמה. יחד עם זה, אני חושב היום, נגיד, בציבור הדתי, כן, או אפילו התורני, כשאנשים נחשפים כבר לאור של התורה, אני לא מצאת, לא פגשתי, אני לא אומר שאין, אבל זה נדיר, מישהו שכאילו כבר התחיל תהליך רוחני רציני, והתרחק מתורה בגלל בעיה בחוכמה. בדרך כלל זה כבר לא שם. ואת רוב האנשים, וזה קורה, לצערנו, כן, חבר'ה נמצאים לפעמים, כן, שנתיים בישיבה, הולכים על הצבא, נחלשים וכן, מתרחקים מהתורה, לא בגלל שהם הגיעו לתובנות חדשות בעולם החוכמה. הם יודעים טוב את האמת, ואף על פי כן, קשה. קשה מאוד. איפה הבעיה? לא בחוכמה, ביצר. בסדר? אז אני אומר, רואים ממש שתי הדוגמאות האלה בדור שלנו. אבל לפעמים הבעיה היא בחוכמה, אדם לא מבין בכלל את העומק ואת המהות של העולם ואת המהות של התורה ושל רצון השם. והרבה פעמים הוא מבין, אבל הוא נחלש. הוא יוצא לחיים, הוא יוצא לתרבות מאוד מאוד עוצמתית, יצרית, מאוד מאוד גם פולשנית, נכנסת לו לכן, לכל האמצעי החיים. הוא לא מחזיק מעמד. יודע את האמת, כן, הוא לא שהוא ישב והגיע למסקנות רוחניות חדשות, הוא יודע את האמת באותה מידה, באותה בהירות כמו שהוא היה בישיבה, הוא יודע את האמת. אבל העולם עוצמות היצר ועוצמות החיים מכריעות אותו. זה צערי, כן, לכן כאילו העוצמה הרוחנית היום שצריך בשביל להחזיק מעמד בסחף תרבותי ובעוצמות כאלה גדולות כמו שיש בתרבות שלהם, צריך עולם רוחני שהוא לא מספיק, א' שיהיה מספיק עמוק, כן, כדי שיהיה חוכמה, ב' צריך המון המון עוצמה. זה לא מספיק, או, הבנתי, כן, עשו לי, הייתי שנה בלמידה, כן, במדרשה או בישיבה, הבנתי תובנות, אני יודע את מהות החיים, אני יכול לצאת. רגע, החוכמה שלך, נגיד בסדר, מנותבת, אתה יודע איזה עוצמות של יצר מחכות שם? האם לא רק הידיעה, אלא האיכות הפנימית, האיכות של עוצמת החיים שלך מספיק נטועה, ויודעת כל הזמן לשמר את הנטיעה הזאת כדי לעמוד בסחף היצרי, לא רק בסחף החוכמתי, הרוחני. שם בדור שלנו אנחנו בבעיה גדולה. כי לא מבינים, הרבה חושבים, אני חושב, זה מאוד מאוד עקרוני מה שאמר המסביר, מאוד מאוד עקרוני. כי אני חושב שזה הרבה, הרבה, הרבה קורה לסך הכל אדם, כאילו, אני לא יודע, נמצא, כן, בחורה נמצא שנה במדרשה, או אדם נמצא שנתיים בישיבה. הוא עובר על הרבה היקפים בספרי אמונה, הוא כבר זה, אבל לפחות הוא רואה את החוכמה שבתורה, הוא רואה את האור שבתורה. אז אותה טעות שקורית לרבה שהיא קורית לו. למה? הוא אומר, הנה, בחוכמה אני פיקס, אז לכאורה זהו, אז יזרום איתי עכשיו בחיים. אבל יוצא לחיים, ואתה קורא אחרי שנתיים, מה קרה? איפה זה נעלם? האם התחדשה פה חוכמה חדשה? לא. בדרך כלל. לא התחדשה פה שום חוכמה חדשה. זה לא שבתאילנד הוא גילה איזה נזיר בודהיסטי שגילה לו את האמת ו... הוא יודע טוב מאוד את האמת. הפוך, ככל שאתה נחשף לעולמות רוחניים מעבר לתורה, אתה עוד יותר יודע את האמת של התורה. ויחד עם זה, העוצמות, היצריות, הן אדירות. ולכן זה לא מספיק לדעת את החוכמה, צריך המון, 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 להבעיר את אש הקודש הליבית, כדי שיהיה תעמוד בפני כל העוצמות היצריות. אז הוא יטפל בזה בהמשך, המהר"ל יטפל בזה, הוא יראה שזה לא במקרה. כאילו בפשט המדרש הוא רק רצה להראות לו, תראה, מבחינת חוכמה, אני לא פחות חכם ממך, זה מה שהוא רצה להראות לו. כן, זה בפשט המדרש. ואז רבש יבין שבאמת הבעיה שלו לא הייתה בחוכמה. כן, זה הפשט בינתיים, לפי מה שאנחנו לומדים עד עכשיו. אבל בהמשך גם המהר"ל ידייק למה דווקא יכל לשאול אותו כל שאלה, נכון? למה דווקא הוא התקיל אותו בשאלה הספציפית הזאת. אז המהר"ל יסביר בהמשך. בסדר? אבל קודם כל, התובנה שאנחנו אוחזים בה עכשיו, וכבר מאחרים הרבה את הזמן שהיינו צריכים לגמור, היא תובנה מאוד מאוד חשובה, כן? אבל כנראה שנצטרך להעמיק בפעם הבאה. בסדר, סליחה, אני אקבל על הראש אחר.